אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבוע טוב.
בוקר טוב, חודש טוב.
חודש טוב, שנה טובה, עשור, עשור מוצלח שיהיה לכולנו, מאה טובה.
כן.
מה אתה?
התחלתי בקטן.
זה לברך, מה? אתה צרות כמעט, צרחת כל הסוף שבוע את המילים של הוריקן, של עדן גולן.
כן, כן.
אתה שמעת את השיר כבר? אתה נחשפת אליו?
לא, לא.
כאילו, לדעתי בודדים נחשפו לשיר. הערב יש את משדר... הייתי אומר לך שנצפה ביחד, אבל אני לא יכול, גם לי יש איזה חלק בסיפור הזה. יש הערב משדר חשיפת השיר לאירוויזיון של עדן גולן.
אתה משדר גם הערב את המשדר החשיפה?
לא, זהו. יש את המשדר המרכזי, שם חושפים את השיר, אחר כך עקיבא נוביק ואני נעשה משדר, אנחנו שם צנועים, אז אנחנו אחר כך נראה גם את עדן גולן, נדבר עם יוצרי השיר.
מה אתה חושב על השינוי שנדחפנו אליו?
קודם כל, אני לא נחשפתי לשינוי.
ברמת העיקרון, אבל נאלצנו לשנות.
איך אומרים אצלנו, זה הרע במיעוטו.
כן?
כן. אף אחד לא רצה את זה. היה חשוב שנעלה על הבימה במלמו, ונשיר שיר שמתאר את ההוויה הישראלית אחרי 7 באוקטובר.
אבל אמרו לנו, לא, אתם לא יכולים לתאר את ההוויה הישראלית, תתארו משהו אחר.
זה הדבר חשוב לעשות.
לא, אבל...
ואז נשאלת השאלה, מכיוון שהאיגוד השידור האירופי... עשה בעיניי מעשה לא יפה, לא חברי, וגם לא נכון, גם לא נכון. כלומר, במשך שנים עלו משלחות על הבמה ועשו פוליטיקה בוטה פי אלף ממה שאנחנו התכוונו לעשות עם שיר מאוד מינורי, רמיזות, אפילו לא פוליטיות, רמיזות להוויה הישראלית אחרי 7 באוקטובר. זה לא פוליטי בשום צורה.
נו, אז למה שינינו?
כי אז בא כבוד נשיא המדינה, ואומר לך, תשמע, זה או שאתה עם הצדק שלך תשאר בבית, או שתעשה משהו בשביל החשיבות הזה שישראל לא תודר. אתה יכול להתייחס לדבר הזה כאיזה צ'יקמוק. מה זה הדבר הזה? חגיגת שירים בינלאומית.
לא, בסוף... דווקא בגלל שאני לא מתייחס כצ'יקמוק, כן. מבאס אותי שנכנענו פה.
מבאס מאוד.
כל הכבוד לנשיא המדינה, ויש כבוד לנשיא המדינה.
מאוד. לא, אבל בסוף המחשבה, הלוך המחשבה הזה אומר... יש כאן אירוע בינלאומי, בואו לא נתחיל עכשיו מלהדיר את עצמנו מאירועים בינלאומיים.
אבל עם האמירה שרצינו לומר אחרי מה שעברנו, אי אפשר לומר אותה,
כן.
אז עם מה נשארנו?
אז מה, אתה חושב שעדיף היה להישאר בבית?
עדיף היה לעמוד על שאלנו, כן.
לא, לעמוד על שאלנו ולהישאר בבית.
אם צריך.
ועד לא להיות שם, וישראל תודר מאירוע בינלאומי כזה.
כי היא לא יכולה להגיד את ה... אפילו לא את האמת, אתה עצמך אומר.
זה לא אמת.
זה מין משהו שאפשר להבין ממנו משהו, גם את זה אי אפשר להגיד.
לא, אבל זה לא ש... אני לא חושב שמישהו אמר, צריך לשלוח שיר פוליטי שמדבר על תקומת העם היהודי בארצו, ואז להצדיק את כיבוש רפיח שאנחנו הולכים אליו.
לא, אפילו את זה לא נותנו, אפילו את הפחות מזה. לא, אז...
לא, האידיאל לא היה להגיד בוא נכבוש את רפיח.
נכון, נכון, לכן אני אומר.
האידיאל היה לעשות שיר טוב. שאני חושב שמכל השירים שהוגשו, גם 99% מהם הבינו שצריך להגיד משהו על 7 באוקטובר. לא, זה לא מצב טוב. אבל בין האלטרנטיבות, בעיניי כדאי להיות שם.
טוב.
אבל תצפה במשדר, אולי זה... אולי נורא, אולי ממש תאהב את השיר.
זאת אומרת, אולי זה בכלל ידבר עוד יותר על 7 באוקטובר, מה שהיה. נתחמן אותם, נבוא להם... סגרו לנו את הדלת נבוא מהחלון.
אולי פתאום, אולי פתאום השיר הזה מדבר על, לא יודע, נגד הקמת הרציף של שהאמריקאים מקימים עכשיו בעזה.
קיבלתי, קיבלתי. בוא ננהל את השיחה הזו מחר, אחרי.
אז אתה כותב לי באזור, מה, 10:30? 10:30, 11?
כן.
אתה כותב לי אם אתה אוהב את השיר או לא?
כן.
באמת?
כן.
אוקיי. כולם מוזמנים. 10:30 ו-11. כולם מוזמנים לכתוב לי.
טוב. מה... נתחיל, יש לנו בוקר עמוס מאוד.
עמוס, עמוס מאוד.
עמוס מאוד. חלקים גדולים ממנו לא משמחים ולא מרננים.
נכון.
לא אירוויזיונים.
נכון. מה, אתה רוצה לעבור על הנושאים?
תן איזה שניים, שלושה.
אז רגע, עוד רגע, המלחמה ורועי שרון וכל הדבר הזה. אבל חוץ מזה, ההתבטאות הזאת של הרב הראשי הספרדי,
כן.
אם יכריחו אותנו להתגייס, ניסע לחול. נדבר פה עם...
אתה מסתכל עליי, אני באופן כללי בעד להתגייס ובעד לנסוע לחול.
כן, לסירוגין.
כן.
קצת גיוס, קצת חול.
כן, כן. חול זה לא דבר נורא, וגם גיוס לא.
אני לא יודע איך... מבלי להציג ממש את האיש שיהיה איתנו, זה איש... מה נקרא לו? מקורבו? מהמיליה?
אחד האנשים הרלוונטיים ביותר לאירוע הזה.
יפה. חוץ מזה נדבר גם על ההתבטאות של נשיא ארצות הברית. הלילה, הוא אומר, ראש הממשלה נתניהו מסב נזק לישראל. יותר נזק מתועלת. נדבר על זה הבוקר. לקראת דיון במועצת הביטחון של האום על הפגיעות המיניות מצד מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר והלאה, נדבר עם אחת מחברות מה שנקרא פרויקט דינה, או דינה.
דינה.
תלוי מי שואל.
קצת צרוד, אני מתנצל, מי שלא שם לב, אז...
דיברנו על זה בהתחלה, בסדר, זיקיתי אותך כבר. זה פרויקט שמסגרתו החברות אוספות עדויות מאז 7 באוקטובר, ועושות עבודה חשובה ואף קשה מאוד. נדבר על זה בהמשך. איש המוסד יוסף רגב הלך לעולמו. ואולי מאזיננו מכירים אותו בתור אחד משני האנשים שעליהם נעמי שמר כתבה את השיר אנחנו שנינו מאותו הכפר. הוא הלך עולמו והוא בן 98, נדבר כאן עם בנו. וגם על...
זה האייטם שאני מחכה לו.
כן?
כן.
אתה בטח מחכה גם לאייטם שמדבר על הבחירות במגדל. בכלל, צריך להגיד, היום הסיבוב השני בהרבה מקומות, בבחירות ברשות המקומיות, אבל מגדל זה סיפור אחר. במגדל פסדו הצבעה, חיילים כתבו על...
צריך להגיד, חיילים בחאן יונס שמצביעים לשלל רשויות מקומיות, אף אחד לא הביא להם 2,000 פתקים, אלא אמרו, אם אתה גר במגדל, אלה מועמדים, או שאתה יודע אותם אולי בעל פה,
כן.
תכתוב עם את, את שם המועמד.
כן, יש שם בלגן גדול סביב המועמד רוברט קנדי אמרוסי, חיילים כתבו שם פשוט רוברט קנדי, בלי אמרוסי. ו...
פסלו להם את הפתקים ולכן הוא לא נבחר.
כן.
והשאלה אם נכון להתקטנן עם החיילים באשר הם ולפסול את הפתקים שלהם, כי מאי שם הם טעו שם באיזה אות, כשלכולם ברור למי הם התכוונו להצביע.
הם לא התכוונו להצביע לרוברט קנדי
ההוא. ההוא, לא, לא. ברור, לא ממגדל.
טוב, אנחנו כאן עד 10,
נכון?
מה?
של מגדל יש את הרוברט קנדי שלה.
כן, בהחלט. אנחנו כאן עד 10 גם ברדיו כאן רשת, גם בטלוויזיה כאן 11 וגם ברדיו שוב, ברדיו כאן מורשת, נדב רוזמן עורך, נדב רוזנצוויג ואופל חיות מפיקים, אמיר שמואל אל הביצוע הטכני. טוב, חוזרים לדברים שבאמת מעסיקים אותנו, רועי שרון, כתבנו הצבאי, שלום.
בואנה, בוקר טוב.
מה קורה בלחימה?
נתחיל דווקא מההודעה של המוסד אתמול, שהמוסד אומר שחמאס מתבצר בעמדתו כמי שאיננו מעוניין בעסקה וחותר להעברת האזור במהלך הרמדאן. זה כמובן בעקבות הפגישה של ראש המוסד עם ראש ה-CIA ביום שישי, שלפי ההודעה הזאת, אז מה שאנחנו מבינים זה שסינואר מעריך שהוא יוכל להבשים את החלום שלו, את התוכנית הגדולה שלו, והיא לחבר ברמדאן את כל הזירות, את רצועת עזה עם יהודה ושומרון, עם מזרח ירושלים, עם חיזבאללה, עם ערבי ישראל. זה מה שהוא תכנן, אנחנו יודעים כבר, זה מה שהוא תכנן שמה שיקרה ב-7 באוקטובר, זה לא הצליח לו, ועכשיו הוא מזהה את חודש הרמדאן כהזדמנות שנייה, ולכן הוא בעצם לא מעוניין בעסקה. והסיבה הנוספת שמבינים בישראל שסינואר מקשיח תנאים, זה שסינואר מעריך שהמתיחות עם ארצות הברית והלחץ הבינלאומי על ישראל, עדות לזה שמענו הלילה גם מהנשיא ביידן, זה גם יוביל את ישראל להאטת המלחמה, אולי אפילו לעצירת המלחמה, ולכן העסקה תקועה. יש כמובן עדיין מגעים לעסקה, אבל כרגע זה נראה שהמסע ומתן במבוי סתום. ואז, אם אין עסקה, אז המשמעות היא שצהל ממשיך לתמרן ברצועת עזה גם ברמדאן, שצפוי להתחיל היום בלילה או מחר או משהו כזה. ואז האופציות לאן להמשיך אחרי חאן יונס. אפשר גם להמשיך בחאן יונס. אבל אם מדברים על הרחבת התמרון, אז זה יכול להיות או למחרת...
אבל רגע, שנייה רגע, לפני שאתה עובר לתמרון במהלך הרמדאן, זו עמדה שהודעת המוסד הזו היא באמת סותמת את הגולל על אפשרות שתהיה עסקה לפני רמדאן?
לא סותמת את הגולל, כי גם נכתב שם בהודעה הזאת למטה שעדיין נמשכים המגעים, או משהו כזה, נמשכים המגעים להמשך מסע ומתן, לעסקת חטופים, אבל זה נראה כרגע שהמסע ומתן הגיע לפיצוץ.
לא, אבל...
בגלל הסיבות האלה, סינואר באמת שינה את התנאים. בתחילת שבוע שעבר עוד היה מקום להרבה יותר אופטימיות. ואז פתאום התחילו לשמוע קולות, אני לא יודע אם זה הגיע במידע מודיעיני, או זה הגיע דרך המתווכות, אבל פתאום התנאים השתנו. פתאום הוא רוצה החזרה של כולם לצפון הרצועה, גם גברים על גיל 18, כלומר פלסטינים מדרום הרצועה לצפון הרצועה, ופתאום הם מעלים, חמאס מעלה את מספר המחבלים עם דם על הידיים שהם שוחררו, ופתאום כל מיני דרישות כאלה שהם לא היו, שהם כבר ירדו מהעץ, ופתאום חזרו, טיפסו חזרה גבוה. ואז בישראל ניסו להבין מה קרה, וזאת הערכה שלו, שהוא אומר, למה אני עכשיו צריך לשחרר חטופים, למה לי ללכת לעסקה? בכל מקרה ישראל בבעיה משתי סיבות. גם הסיפור הזה של הרמדאן, אולי פתאום עכשיו הכל יתלקח, וזה גם קשור לניהול כמובן של ישראל בחודש הרמדאן, איך ישראל מנהלת את אירועי הר הבית, וגם הסיפור הזה של הלחץ הבינלאומי, שאנחנו רואים שהוא הולך ומתגבר.
רואי, אז זהו, אני מחבר את זה גם ללחץ הבינלאומי, גם ההודעה של יצא אתמול נימה לי, שהרמטכ"ל וראש השב"כ ישבו לאישור תוכניות להמשך המלחמה. זה ברור בכלל, נוכח הלחץ האמריקאי, שיש המשך למלחמה? כלומר, שממשיכים לרפיח?
זה ברור שממשיכים במלחמה, אם אין עסקה זה ברור שממשיכים, וזה גם ברור שצריך אפילו ללחוץ עוד על הגז, גם במהלך הרמדאן. רפיח זה בכלל לא ברור. יש שתי אופציות כרגע, זה מחנות המרכז, שני המוקדים המרכזיים שצהל לא פעל בהם בצורה קרקעית ברצועה, זה מחנות המרכז, והשני זה רפיח. אז אתמול באמת הרמטכ"ל וראש השב"כ קישרו את התוכניות, אבל בסוף מי שיקבל את ההחלטה על היעד הבא זה הקבינט. בסיפור של רפיח זה סיפור הרבה יותר מסובך ממחנות המרכז. אגב, אני עושה סוגריים, צהל גם יכול להמשיך את הפעילות שלו בחאן יונס.
כן, אבל אם ההנחה היא שראשי חמאס נמצאים ברפיח וחטופים, או חלקם, או רובם נמצאים שם, אז בלי רפיח זה לא איזה עניין זניח.
לגבי רפיח, אני חושב שההנחה היא שיש שם מפקדים בחמאס, אני לא יודע אם בכירי חמאס, כלומר סינואר ודף ומרואן איסלאם נמצאים ברפיח. הם יכול להיות שהם נמצאים בחאן יונס, אבל בחאן יונס צריך לשים לב לפחות לפי הפרסומים, יש שם בערך 130 קילומטר של מנהרות, ולפי הדיווחים של צהל, צהל עד עכשיו השמיד בערך 30 או נגיד 40 קילומטר, כלומר בין שליש לרבע. אז אם עכשיו מחליטים להתמקד בחיפושים אחרי סינואר ואחרי דף, אז צהל יכול להמשיך שם גם עוד, תחשוב, אנחנו 3 חודשים עכשיו מתחילת התמרון של רפיח, והגענו לשליש מהמנהרות. אז תעשו את החישוב לבד כמה זמן עוד אפשר להמשיך לפעול שם בצורה קרקעית. לגבי רפיח, למה היא החלטה של הדרג המדיני? כי זה לא השאלה מאיפה יגיעו הטנקים ומאיפה תגיע חטיבת גבעתי. השאלה היא לאן לפנות את 1.5 מיליון הפלסטינים שנמצאים שם, וזאת כן החלטה שמי שצריך לקבל אותה זה ראש הממשלה ושר הביטחון. כי לכל מקום שפנו אותם, וזה תהליך שיקח בטח איזה שבועיים, שלושה, יש לזה גם איזה מחיר בצד, שאתה אומר, אולי א', מי ישלוט ברצועה ביום שאחרי, מי אתה רוצה כדי שחמאס לא ישתלט מחדש על השטח הזה, שאתה עכשיו מזרים אליו 1.5 מיליון פלסטינים, ושהשאלה הגדולה היא, והיותר גדולה היא, הרי ישראל לא רוצה לאפשר להם לחזור לצפון הרצועה, וכאן כבר זה סיפור יותר מסובך, כי אם אתה לא מאפשר להם לחזור לצפון רצועה, אז לאן כן? בקיצור, כל התהליך הזה, זה נשמע כרגע שהיעד הבא יותר הגיוני מבחינת ישראל יהיה לאשר את הפעולה למחנות המרכז.
אבל תסביר משהו, רואי.
רק אחר כך רפיר.
מה קורה עכשיו? כלומר, עד ליעד הזה, עד למחנות המרכז ואו רפיח, מה הכוחות עושים ברצועה?
יש כרגע 6 חטיבות ברצועה, בנוסף לכוחות מיוחדים, ושתי חטיבות פועלות בצפון הרצועה, שהן פועלות גם כדי לוותר את הרצועה, כדי למנוע מעבר של עזתים מהדרום לצפון, מדרום הרצועה לצפון הרצועה, ועוד כל מיני פשיטות נקודתיות. וארבע חטיבות נמצאות במרחב של חאן יונס. שמענו בשבוע שעבר, צה"ל מתחיל את הפעולה בשכונת חמד, שהיא שכונה שיש בה הרבה מחבלים מסתתרים שם, אנחנו רואים הרבה מאוד התקלויות, הרבה מאוד חיסולים, הרבה מאוד מעצרים של מחבלים, חלקם מהנוח'בה, חלקם אפילו יכולים למסור מידע יחסית מעודכן על מיקום של חטופים ועל מיקום של בכירי חמאס, אבל זה לא יעד אסטרטגי. כלומר, יש שם כן שכונה, יש שם מחבלים, יש שם תשתיות חמאס, יש שם המון המון הישגים לקוחות, אבל בסוף, אם אתה שואל עכשיו את צה"ל, בכלל את מערכת הביטחון, מה קורה עם הפרמטר המאוד חשוב הזה של חיסול בכירים, כולם יודעים שהם היו רוצים להיות כבר במקום הרבה יותר טוב מהמקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו.
רואי, בשכונת חמד, יש, שמענו כל מיני רמזים, לא יודע אם נכונים או לא, כאילו הוראות אחרות לפתיחה באש. ראינו ביום חמישי סרטון שהוציא דובר צה"ל מהפעילות של כוחותינו שם, ובניגוד למה שראינו, נדמה לי, בכל שאר הרצועה, יש שם שכונה של בתי קומות שנראית כאילו יצא מהניילונים בלי פגיעה בחלון שם. זה נראה מאוד, מאוד שונה מכל מה שראינו בכל מקום אחר.
האמת שגם לי זה נראה שונה, ואני ניסיתי מאוד לבדוק את העניין הזה, אם יש שם איזו רגישות מדינית מול, אני לא יודע, מול קטר או מול ארצות הברית, למה הפעם זה נראה טיפה אחרת. לא קיבלתי על זה ממש תשובה, כלומר בצהל אומרים אין שום דבר, עובדה, התחלנו עם 50 תקיפות של חיל האוויר לפני שהחייל הראשון תמרן שם באופן קרקעי, ומפוצצים שם הרבה מאוד בתים. יכול להיות שהשיטה, אחת התשובות שקיבלתי, זה שיש שם כל כך הרבה מחבלים שהם מעודכנים, במודיעין מעודכן, ולכן הם מעדיפים לשבוט אותם, כלומר לעצור אותם ולקחת אותם לחקירת שבק או חקירת 504, מאשר לחסל אותם מנגד, כלומר מהאוויר או בארטילריה. אבל בשורה התחתונה יש כאן הרבה גם דיווחים מתוך הרצועה וממשפחות של חיילים שבאמת אומרים שיש כאן אולי שיטת פעולה אחרת בשונה ממקומות אחרים שצהל פעל ופועל גם בחאן יונס בשכונות אחרות שהן לא שכונת חמד.
בוא נדבר על רב סרן עמישר בן דוד שנפל ביום שישי ברצועה, עוד רגע גם נדבר עם חבר קרוב שלו, אבל לפני זה, מה אנחנו יודעים על נסיבות נפילתו?
כן, היו כמה התקלויות אתמול באזורים האלה של חאן יונס ושכונת חמד. באחת מהן רב סרן עמישר בן דוד, הוא מפקד החפ"ק של מפקד חטיבת הקומנדו. והם נכנסים להתקלות עם מחבלים, ובהתקלות הזאת הוא נפגע מאש של מחבלים ונהרג, וקצין נוסף בחטיבת הקומנדו גם הוא נפצע קשה, והיו עוד פצועים, הודעה נמסרה למשפחות. רק נגיד, הלחימה שם קשה, ואנחנו רואים גם את העבדות, ובצהל ממשיכים אבל גם לדווח על הרבה מאוד הישגים של הכוחות. יש שם נגיד גם את חטיבת גבעתי, וגם את חטיבת הקומנדו, וגם את חטיבה 7, וגם את חטיבת ביסלח שנכנסה לפני פחות משבועיים. ולכל הכוחות האלה בצהל אומרים יש עוד הרבה מאוד משימות, ואנחנו לא לקראת סיום בכלל של הפעולה הזאת, לא מתחת לקרקע ולא מעל הקרקע.
רועי, תודה רבה לך.
תודה.
רב סרן במילואים קובי אלירז, שלום.
שלום, בוקר טוב.
אתה מכיר מקרוב את רב סרן במילואים עמישר בן דוד, שנפל בסוף השבוע, מכיר אותו גם בחיים האזרחיים, גם במלחמה ברצועה. ספר לנו גם עליו, גם על ההיכרות שלכם.
כן, יצא לי, אולי זה קצת מקרה, אצלנו לא כל כך נדיר, אבל אנחנו שכנים גם באותה שכונה, וגם יצא לנו להיות שכנים בעזה. מגנן ליד מגנן. אנחנו משרתים ביחד במילואים, והמשאר, האמת היא, המשאר, אתה יודע, האדם, השכן המושלם שיכול להיות לך. אדם נעים הליכות, שקט, חייכן, תמיד עוזר, תמיד יש לו זמן לעזור. בכל, אתה יודע, בלי התבלטות, בלי רעש, בלי צלצולים, תמיד ראשון, מה שנקרא, להירתם. זה גם בא לידי ביטוי פה בחיים, בשכונה, גם הוא למשל ראש הצוות מתנדבים של מדה באלי, הוא אפרופו תרם כליה, הכל, אתה יודע, בשקט, כאילו מובן מאליו. עשה פה פינת חיילים, ארגן אותה בשכונה, עשה הרבה, ממש עסוק ועושה בשקט המון המון דברים, וגם בשירותו במילואים, הוא מעל גיל 40, משרת ביחידה יחסית קרבית, שנמצאת די בחזית.
מעל גיל 40 מה? ואבא של 5 ילדים, זה אומר בהכרח מתנדב?
אני לא בדיוק סגור לגבי הסטטוס שלו, אני לא יודע, אבל ברור לי שהמשאר ממשיך במילואים, זאת אומרת, זה בכלל לא שאלה בשבילו, גם אם הגיל עדיין לא הגיע גדיל גיל הפטור, אני חושב שזה לא שאלה בשבילו, והוא ממש נמצא כחפק של חטיבת הקומנדו. זהו, אני ראיתי אותו השבוע כמה פעמים, ונפגשנו, הוא אפילו הביא לי משהו הוא ידע שחסר לי.
ראית אותו ברצועה, בפעילות בפנים?
כן, 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 נפגשנו השבוע, אחרי זה הם דילגו לאיזה מקום אחר, לא משנה כל כך האירוע המבצעי, ומאוד מאוד חרה לי ביום שישי, הייתי אני עדיין בתוך הרצועה, אני יצאתי אתמול בלילה, לשמוע על נפילתו, זהו, כואב מאוד מאוד, אמרתי, משפחה נחה וחייכנית שגרה איתנו פה בשכונה, וילדים צעירים, אישה, בית, המשאר בדיוק בונה עכשיו מוסיף קומה לבית שלו, הכל נתקע בגלל המלחמה.
מה אתה יודע להגיד, קובי, על נסיבות נפילתו?
דיווחתם, אני לא רוצה להיכנס בדיוק לפירוט, אבל הייתה התקלות יש כל הזמן התקלויות בשטח הזה. מחבלים יוצאים כל הזמן מתוך פירים. הרבה מאוד תת קרקע שלא לגמרי חשוף, אנחנו לא לגמרי יודעים ממנו. ויוצאים ומפתיעים ומזנבים. לא הרבה דרך אגב. זה יחסית לא הרבה, אבל ברגע שמפתיעים אותך, זה, אתה יודע, בסוף אנחנו לגמרי, אני מרגיש שאנחנו, הרוח, וגם התוצאות בשטח הן לגמרי מבטאות ניצחון, בסדר? ברמה האובייקטיבית, בוא נגיד, אם אפשר לבחון את זה. אבל עדיין הם מגיעים במזנבים, וזה חלק מהתוצאות. בסוף, שאתה נתקל ומישהו מתקיל אותך, ראשון, גם אם המחבל בסוף מת, גם התוצאות בצד שלנו הן לא מעודדות. וזה מאוד 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 מצער שחבר יקר, ואיש כזה, אין לי מה לומר, כזה איש מושלם, גם בתור שכן וגם בתור מפקד, ממש עם מזג כל כך נעים ומקבל ויודע גם לפקד ולהוביל אחריו, זה מאוד מאוד מצער, ממש מטובי טובי טובי בנינו.
קובי אלירז, על חברו, רב סרן המשאר בן דוד. תודה רבה שדיברת
איתנו. תודה, קובי.
תודה רבה, בשורות טובות. תודה.
הלוואי. חן ביאר כתבנו איתנו, שלום חן.
שלום לכם.
שלום, שלום.
סוף שבוע קשה מאוד, גם בזירה הפלילית האזרחית, 6 נרצחים ברחבי הארץ, בואו נתחיל מחיפה.
נכון, לרצח שהיה אתמול לפנות בוקר, סמוך לשעה 5, מחוץ למועדון, בדרך אלנבי בחיפה, למעשה עוצר רכב ממול לאותו מועדון ופשוט פותח בירי לכיוון המקום, כמה כדורים גם חודרים את דלת הכניסה, ומי שנפגעת מהירי הזה זו אישה בת 33 מקריית אתא בשם הודיה גבאי, היא נהגה לעבוד במועדון הזה כברמנית, נפגעה מהירי, ולאחר זמן קצר נקבע מותה. המשטרה עצרה ארבעה חשודים, שניים מוארך מעצרם אתמול, עוד שניים יובאו היום לדיון בהארכת מעצר, ייתכן וגם יהיו עצורים נוספים. לא כולם שם מייחסים להם את ביטוי הרצח עצמו, חלק חשודים במעורבות. המשטרה בין היתר בודקת האם הייתה קטטה מוקדם יותר במהלך הלילה באותו מועדון שבגללה בוצע הירי לאחר מכן. אבל מה שמסתמן והולך ומתחזק זה שהודיה גבאי לא הייתה יד לירי, כנראה שלא ניסו לפגוע בה, היא הייתה שם ונפגעה כתוצאה מאותם כדורים שנורו לעבר הדלת של המקום, ולמעשה נרצחה למרות שהיא לא הייתה היד לירי הזה, כפי שלצערנו אנחנו רואים בלא מעט מקרים הולכים ומתרבים, שאנשים שחפים מפשע בעצם משלמים מחיר כבד בגלל שהם נמצאים בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, ומאוד יכול להיות שזה מה שקרה גם כאן. זה קרה אתמול בבוקר, ובשעות הערב עוד באמת שורה של מעשי רצח בזה אחר זה. היה רצח בכניסה ליישוב מרר, שם נורה למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו, גם קרוב משפחה של ראש העירייה נבחר שם במרר. לאחר מכן רצח כפול בערד, שני אנשים נורים בתחנת דלק סמוך לעיר. גופה נמצאה בבקה אל רביה, בכניסה לעיר גם כן, וזה מסתיים בעוד רצח נוסף בירקה, שם נורו שלושה אנשים בתוך רכב, אחד מהם אותו נקבע, ועוד שניים פצועים מטופלים בבית החולים בנהריה. היו עוד אירועי ירי נוספים חמורים שהסתיימו עם פציעות קשות ולא במוות, אחד כזה היה באקו ועוד אחד נוסף בתמרה, וזו בהחלט הייתה יממה מבחינת האירועים הפליליים, קשה ומדממת מאוד.
תודה חן.
תודה רבה חן.
תודה רבה.
מה? דברים שנושא הרב הראשי לישראל, הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בסוף השבוע הזה.
אתמול
היה ממש סוף השבוע.
כן, תרשה לי למקד.
מצוין, תודה.
בשיעורו השבועי, עם צאת השבת.
בוא נשמע אותם פשוט.
בבקשה.
אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ. נהיה כרטיסים, הוא יתחנה שם אצל הסוכות שלו, נהיה שם אצל אונגבר, נהיה שם. אין דבר כזה, זה הוא מעמיד את המדינה. הם צריכים להבין את זה, כל החילונים האלו שלא מבינים את זה, הם צריכים להבין שבלי התורה, בלי הכוללים, בלי הישיבות, לא היה קיום, לא היה הצלחה לצבא. מה שמצליחים הצבא, זה רק בזכות החיילים, סליחה, זכות בני תורה. החיילים מצליחים בזכות בני התורה.
בוא נגיד שלום, ואף בוקר טוב ליהודה אבידן, מנכ"ל משרד הדתות. שלום, מר אבידן.
בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.
בוקר טוב.
ההתבטאות הזאת של הראשון לציון מעוררת הרבה עדים ואמוציות. אתה רוצה לקחת איזה דקה, דקה וחצי לחוות דעתך, להסביר אולי?
אני מנסה לשחזר, גם אתה הזדעזעת ככה באותה צורה, או שאתה גם כן התפלאת ש... היו כבר הקמת איים בחוץ לארץ, וכשכל כל הבעלי העסקים כבר העבירו את הכספים שלהם לחוץ לארץ, על עילת הסבירות, לא תגיד עכשיו על קיום של עם ישראל, על לומדי התורה שחושבים על דבר כזה, על עילת הסבירות או על הוועדה למינוי שופטים, כבר חצי כבר הקימו איים בחוץ לארץ, כבר היה כבר פרסומות בעיתונים, כבר היה את כל בעלי העסקים שכבר העבירו את הכספים שלהם.
אז קודם כל זה מעניין שמנכ״ל משרד הדתות שם במקום אחד את, לא יודע, עינת גז שהפגינה נגד הרפורמה, יחד עם הראשון לציון. הם באים מאותו בית מדרש.
כשאתה רוצה לגמד זה בסדר, אבל כשהשופט
החיות... אתה התחלת, זה דוגמה שאתה הבאת.
כשנשיאה חיות התבטאה נגד הרפורמה, אף אחד לא הזדעזע.
זה בסדר, רגע, זה בסדר? נשיאת בית המשפט... לא, אבל שאלה טובה, נשיאת בית המשפט העליון יכולה להתבטא נגד הרפורמה?
אם הראית שזה תפקידה, בסדר, ואנחנו רואים...
אתה בעד אז. אתה בעד שנשיאת העליון תתבטא פוליטית.
דקה, אני בעד שתזדעזע באותה צורה ותהיה עקבי. עכשיו בואו ניכנס לגופו של עניין. הרב יצחק יוסף, אני חושב, ששם את הדברים על השולחן, שבאים ומנסים לחלות ולסגור את עולם התורה, ולומר, קודם כל, מהראשון לאפריל, אין יותר תקציבים, סוגרים את הישיבות, כולם להתגייס. אין כאן רצון באמת לנסות... להבין את מה קורה במדינה, או איך לתקן, או איך לעשות. יש כאן רצון אחד, אם אתה שואל אותי, זה בכלל נושא פוליטי.
לא הבנתי מי לא מבין מה קורה במדינה.
כי מי שמבקש לסגור את עולם התורה בראשון לאפריל, להפסיק לשלם ולהפסיק לתקצב את עולם הישיבות, זה לא אנשים שבאמת רוצים לנסות להגיע לאיזושהי הבנה, או לחשוב מה באמת צריך, מה לא צריך. יש כאן רצון אחר לגמרי.
אני חושב שאחרי המלחמה הזו, מי שבא ואומר שבט לוי פטור, כלומר אנחנו, החרדים, פטור מהצבא, אולי הוא שלא לגמרי מבין מה קורה במדינה.
לא, אני לא חושב שזה נכון. מבין, תאמין לי, הרב יצחק יוסף, לא אדם, איך אומרים, שנפל מהירח ולא מבין. יש מעמדות במדינה הזאת, וצריכים דבר אחד להבין. ערך לימוד התורה, אלה שלומדים תורה, ואני רוצה להדגיש דבר אחד ברור, והרב יצחק יוסף אמר את זה מספר פעמים. אנחנו לא באים להגן כרגע על אלה שלא יושבים ולומדים. אבל אדם שמתחיל את הבוקר שלו בשעה 7 בבוקר, ומסיים אותו ב-11 בלילה, והוא כל היום בישיבה, זה לא אחד שהוא משתמט, זה אחד שמגן על ערך הקיום שלנו כעם ישראל.
כמה אחוז מהמגזר החרדי לא יושב 24 שעות ולומד?
לא יודע, תבדקו את למה אני
שואל אותך, אתה בא מהעולם הזה יותר ממני.
אני לא יודע, בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. כמה אחוז...
לא, עזוב שאלה אחרת. אחר כך שאלות אחרות.
קלמן, לא, קלמן, הרי אני לא אעשה מעשה קלמן הבוקר, ואני אתחיל להביא עכשיו את ההיסטוריה. כן,
לא היסטוריה, לא, אני הולך איתך, הולך איתך.
וכמה להערכת... יהודה,
אתה אמרת.
כמה לא מתגייסים בציבור החילוני כל שנה?
אין לי מושג, אין לי מושג. כשאני ראה נחת את מנכ״ל משרד החילוניות, אתה מדבר איתו, אני שואל אותך אבל.
לא, אז אני אגיד לך,
אבל יהודה, רגע, יהודה, אתה אמרת, כמה מדובר?
בעשרות אלפים של הציבור החילוני שלא מתגייסים כל
שנה. לא חילוני, שואל אותך מתוך הציבור החרדי, כמה אנשים מהציבור החרדי לא לומדים כל היום וכל הלילה? 5%, 8%, תן אתה בערך.
אני לא יודע לומר לך. לא יודע, כי אני לא מדגיש את המספרים האלה. דבר אחד כן ברור.
למה הם לא הולכים לגולני?
שנייה, מי שלומד תורה צריך לשבת וללמוד.
עוד רגע נדבר על אלה שכן, אלה שלא לומדים תורה, למה הם לא בגולני?
תשאל אותם, עוד כמו שתשאל
איזה
אחד שלא במדינה, מאיפה אני בא עכשיו, אפוטרופוס של כל אחד שלא יושב ולומד. אני יכול לשער, אני יכול לשער. ותראה, אני בשנת 84, הייתי הרב של חטיבת גבעתי, הראשון שקלט את בני הישיבות ההסדר לחטיבת גבעתי, פעם אז תמיד הם היו בשריון, ועברו לחטיבת חיר. אני רוצה לומר לך שהמטריה שהצבא, שרצה מאוד מאוד לקלוט את בחורי הישיבות ההסדר לחטיבת גבעתי כחטיבת חיר פעם ראשונה, נתן מטריה מאוד מאוד ייחודית, והבין את הצרכים, והיה אכפת לו לשלב אותם. היום לצערנו...
היום לא רוצים אותו. תגיד רגע, יהודה אבידן.
שנייה, תן לי לסיים משפט, אסף. היום לצערנו...
סיימת הרבה משפטים.
הצבא, כשאתה היום רואה את הלחימה בעזה, ואתה רואה מה שקורה שם, ומה שמזעזעים אנשים, שמעו שפתאום יותר מדי אנשים מניחים תפילין, או באים רבנים
לארצות... לא, אנחנו סוטים מהנושא. יהודה אבידן, תן לי רגע לשאול אותך שאלה, ברשותך.
אני רוצה לומר לך...
שהראשון לציון...
שנייה, אסף.
לא, אנחנו מתפרסים למקומות לא רלוונטיים, ובכל זאת הזמן שלנו כאן הוא יחסית מוגבל. אפשר לשאול שאלה, יהודה אבידן.
אתה לא יכול באותה נשימה גם להזדעזע אם באים מניחים תפילין לחיילים.
בסדר, אוקיי. יהודה אבידן, תרשה לי שאלה, בכל זאת.
גם תנו את המטריה
הנכונה. כשאומר הרב הראשי, ניסה לחול, ניסה כולנו לחוץ לארץ, למי הוא מתכוון בעצם?
ללומדי התורה.
כל לומדי התורה? הוא מדבר בשם כל לומדי התורה בישראל?
תראה.
שכולם, כולם כאחד יקנו כרטיסי טיסה לחול?
הרב יצחק יוסף הוא המנהיג הגדול ביותר היום בציבור החרדי, הספרדי, שנמצא בדורנו היום. הוא אומר אותם מילים שאמר מור אביב, זכר לברכה הרב עובדיה יוסף, אמר את המילים האלה בדיוק אותו דבר, לא בערך, לא פחות. אני יכול לומר לך שהרבנים...
הרב עובדיה יוסף גם אמר שכולם, שכל לומדי התורה ירדו מהארץ, יקנו כרטיס, יחיו בחול?
אותם מילים.
מה הם יעשו בחול אגב?
שם יש ללמוד תורה, מה שהם עושים כאן בארץ.
לא, כי אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה אני שואל, כי בהיסטוריה של העם היהודי, וזו היסטוריה של אלפי שנים, לא הייתה תקופה שבה היה מימון שכזה ללימוד תורה וללומדי תורה. היקף ענק של תקציבים. את זה באנטוורפן לא נותנים.
מי יממן את לימוד התורה בחול?
התורה היא לא תלויה רק במימון. זה לא נכון. יש כאן מגמה...
היא תלויה גם במימון.
שנייה, יש כאן מגמה. כשאתה יושב ולומד תורה מרצון, אתה לא מסתכל כרגע אם אתה מקבל כמה ארוחות ביום ואיזה צורת
ארוחות. אבל אתם מסתכלים, זה בדיוק האמירה של הראשון לציון.
לא, יש לך טעות קשה, אני מציע לך, אסף, לא יותר, שבוע אחד, שבוע אחד. תכנס לישיבה מהבוקר עד הערב ותחזור לדבר איתי אחרי זה. לא לדבר כאחד, כאחד שרואה את זה מהצד וחושב...
יהודה, בידן, גם לעשות תואר ראשון במתמטיקה זה קשה. אני לא מבקש ממך לממן לי את זה.
אל תשווה, תאמין לי שאל תשווה. אני כאחד שלמד גם בישיבה וגם אחרי זה יצאתי וגם למדתי תארים והכל, אני אומר לך, אין מה להשוות. אבל אני רוצה לומר לך...
לא, בסדר, זה מאוד קשה, אבל אתה מתכוון לנסוע לחול. מישהו צריך לממן אותך. יהודה, בידן, מישהו צריך לממן אותך שם. מה אתה הולך לעשות בחול?
אתה מנסה כל הזמן ולהגיע לדברים השוליים. הרי זה ברור לך היום כשמדברים על בחורי ישיבות ובעוד שבועיים ידברו על שוויון על נשים גם כן. ולמה אישה אחת כן תתגייס ואחת לא?
לא, עזוב מה יהיה בעוד שבועיים. בוא נדבר על מה שמדברים עליו עכשיו.
אבל אתה מדבר על זה עכשיו, את הזליגה ואת המדרון התלול הזה, כולנו רואים. ואי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו נסגור את עולם התורה ואנחנו נהפוך אותו לדבר.
אף אחד לא מבקש לסגור את עולם התורה.
אבל אתה חושב שלא. וגדולי הדור,
אני רואה שורת ענק של ישיבות הסדר שיש בהם תורה מפוארת, מפוארת, ונלחמים ומוסרים את נפשם במלחמה הזו. אני מניח שגם אתה רואה את זה. אף אחד לא סגר שם את עולם התורה.
אנחנו מדברים על דור ההמשך, לא על הדבר, המצב הנוכחי. כשאתה רוצה להקים דור הלאה והלאה והלאה, אתה צריך להבין שיש ערך של לימוד התורה, שאדם שיושב ולומד, שהוא נמצא כל היום בישיבה, ממשיך את המסלול בכולל, ואחרי זה הולך ונהיה מגיד שיעור, ונהיה רב, ונהיה מוסר משיבות קטנות ומקיים עוד ישיבות. זה המסלול של
אתה פה על תנאי הזה, אתה אומר, אתה, פה, אתה וכל עומדי התורה נמצאים פה על תנאי? או פטור גורף מחובת גיוס, או שאתם עוזבים את הארץ?
כל מי שיושב ולומד וחפצה נפשו לשבת וללמוד, חייב לקבל את האפשרות ללמוד עד שיגיד... לא רוצה,
ואם מדינת ישראל חושבת אחרת, אם מדינת ישראל חושבת שעכשיו דווקא בעת הזאת, העת הביטחונית הכל כך חמורה שאנחנו נמצאים בה, אם מדינת ישראל חושבת אחרת ממך, אז אתה אומר, אני לא פה, אני הולך?
מדינת ישראל תחשוב מחר בבוקר שאני צריך גם כן להתחיל לנסוע בשבת,
אבל היא לא חושבת את זה. אז נעלה אותך לשידור כשזה יקרה.
קלמן, אתה אומר שלא. אני לא רוצה לדבר איתך על דברים שלפני 20 שנה היו פליליים.
שזה יקרה, נעלה אותך לשידור. אבל אנחנו מדברים איתך עכשיו על המצב הנוכחי.
אבל זה ההבדל בינך לבין גדול הדור. זה ההבדל בינך לבין מנהיג גדול. מנהיג גדול לא מסתכל מה יהיה בעוד שעה. מנהיג גדול מסתכל על ההמשך ועל העתיד. כשאתה רוצה לדבר היום איתי על בחורי ישיבות, אני כבר מדבר איתך מחר על כל בנות ישראל, שגם שם זה יגיע, ואנחנו מדברים איתך על עצם העובדה. האם ערך לימוד התורה הוא יש לו עניין או אין לו עניין?
אם יהיה גיוס כולל של בחורי ישיבות, אתה תעזוב את הארץ?
אם זו הנחיה שנקבל, בוודאי, מה השאלה?
כן, אם יהיה גיוס של בחורי ישיבות, וגדולי הדור יגידו לך, רגע, רגע, מנכ"ל משרד הדתות, לך מכאן, עזוב את הארץ, לא יודע לאן, אתה אומר, אני יהודה וידן עוזב את הארץ עם המשפחה שלי?
אם זו הנחיה שגדולי הדור יראו לנו, אין לך ספק בכלל שזה מה שיהיה, אבל כמה שאנחנו מתפללים ויודעים שעברנו משברים יותר קשים בעם ישראל, וזה לא מה שכרגע יעצור את זה. אני מקווה שכמו שהדברים האלה היום נראים, כולם יתעשתו ויבינו שלבוא ולעשות משברים כאלה ולסגור את עולם התורה, זה לא דבר שילך, ואף אחד לא חושב, לא ירצה שיעשו הדברים בכפייה. אלה דברים שצריכים לומר ולעשות אותם. אלה שלא לומדים, שיתגייסו, ואלה שלומדים ימשיכו לשבת את זה ללמוד.
אתה חושב לא, אבל אתה חושב במצב כזה עולם התורה יפרח הרבה יותר בחול?
קלמן, אסף, קלמן, אני מתפלא עליכם, אני אומר, אסף, קלמן, אני מתפלא עליכם שאתם מנסים לחפש את הדברים...
לא, אני מנסה להבין, כי הרב הראשי היה מאוד פרקטי, הוא אמר, יכריך אותנו להתגייס, ניסה לחול, אני באמת חושב, זו תוכנית אופרטיבית, משהו בחול יהיה טוב יותר מבחינת לומדי התורה?
אני מציע לך, אני מציע לך...
מה אתה רואה את עצמך, אותך, באופן אישי, מה אתה רואה את עצמך עושה בחול?
אל תדאג על החיים בחוץ לארץ, תדאג על החיים בארץ, מה יהיה בארץ הזאת?
אני לא על תנאי פה, יהודה אבידן, אתה על תנאי. אני נשאר פה. אני נשאר פה גם כשמממנים את לומדי התורה, ואני מאוד לא אוהב את זה, אני עדיין חי פה. אתה על תנאי. אתה אומר, אני אלך.
אני לא שמעתי, לא שמעתי שאתם אומרים את זה, אנחנו לא על תנאי, כשהיה בסיפור של הרפורמה,
אני, גם אם היו מעבירים את הרפורמה, הייתי נשאר פה, בסדר? אני הייתי נשאר פה. אתה אומר, אני על תנאי. אני הולך מכאן. יש כאן, יהיה כאן מהלך שאני לא אוהב, אני אלך.
אתה ואני, ברמה האישית, זה לא האישו. אנחנו מדברים קולקטיב. איך אנחנו רוצים לחיות בעם ישראל, ואיך אנחנו רוצים לראות העתיד שלנו כאן. האם אנחנו רוצים לראות עתיד שיש איזו מדינה של מה שנקרא ליברלית, ואין לה שום דבר אחר, שום ערכים.
הקולקטיב שלי נלחם. הקולקטיב שלי עכשיו נלחם באויב, הקולקטיב שלך לא.
נכון, ואנחנו, והציבור החרדי, גם בזמן הלחימה, תורם מאוד מאוד, ואני מציע לך לצאת החוצה ולהסתכל מה הציבור החרדי כולו, איך עשה ואיך נרתם אם זה ארגוני החסד, אם זה ארגוני זקה.
להתנדב זה יפה. התנדבות זה דבר יפה. גם בציבור החילוני וגם בציבור הדתי-לאומי מתנדבים, וזה מאוד יפה ומחמם את הלב. זה עדיין לא פותר אותך מחובות.
אני אתן לך עשרות דוגמאות של גם לוחמים וגם אנשים שהם בצבא, שאני לא חושב שהערך שלהם פחות להיות כתב בגלי צהל, או לעשות דברים שהם תומכי לחימה, אז תומך לחימה...
אם אני סוגר את גלי צהל, אתה מגייס את בחורי הישיבה? אני מסדר לך שסוגרים עכשיו את גלי צהל במחנה, את תיאטרון צהל, כל הדברים שאתה לא אוהב. אתה מגייס את כל בחורי הישיבה?
אסף, מה שאני רוצה לומר לך, שתומכי הלחימה יכולים להיות גם עם מדים וגם בלי מדים. אנחנו חושבים שהציבור שלנו הוא תומך לחימה במקרים רבים, וראינו את זה במלחמה, לא פחות מתומכי לחימה.
אתה מתחמק, אז אתה לא סוגר איתי את הדיל הזה.
אתה רוצה לראות מדהים.
לא, אתה קודם אומר לגלי צהל, אין גלי צהל. בחורי ישיבה מתגייסים?
לא, רק עליהם, אתה מכיר הרבה דברים פי עשר יותר. אני אומר לך, אתה מדבר על מדהים, ואני מדבר איתך על עזרה לזולת ועל תומכי לחימה. ואני אומר לך שלהיות היום בציבור החרדי, ולראות את הערבות ההדדית, ואת מה שעשו בזמן הלחימה הזאת, היית מבין, כן, היית מבין כמה התומכי הלחימה שלנו הם לא פחות מתומכי לחימה אחרים.
יהודה, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
שלא כולם מגיסטים ולא כולם בסיירות, אבל בסופו של דבר עם ישראל צריך לא רק לוחמים, אלא גם תומכי לחימה.
יהודה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יושב בבית המדרש ולומד תורה, ופתאום אתה רואה מהחלון מחבל, רץ ופוגע באנשים. מה אתה עושה? ממשיך בלימוד שלך, או סוגר את הגמרא ורץ להציל אותם?
בוודאי שרצה להציל, מה זאת אומרת?
זה המצב, זה ממש המצב עכשיו. מסתובבים מחבלים בחוץ ורוצחים אותנו, ואתה מתעקש להישאר עם הגמרא פתוחה, להסתכל מהחלון, לראות את הדם שנשפך ולהגיד, אני את הגמרא עכשיו לא סוגר, זה בדיוק המצב. אחד לאחד.
אתה הרי יודע שמה שאתה אומר כרגע זה סתם פופוליזם ואין לזה שום קשר.
למה?
הרי אתה יודע את זה.
למה? זה בדיוק זה.
גם אם אני עכשיו אנחנו נתגייס מה שאתה אומר, הרי רק בעוד 5 חודשים או 7 חודשים תוכל להגיע.
המלחמה היא מלחמה ארוכה, יש אויבים להרבה שנים.
אתה לא רוצה עכשיו תורנות בן 4 ושולח אותם בעוד חודש לעזור.
אני מבטיח לך שבעוד כמה חודשים עדיין תישאר מלחמה.
אז נכון, ותישאר מלחמה,
ואתה יושב בבית המדרש, מסתכל מהחלון, רואה דם יהודי שנשפך ואומר לעצמך, אני מכסה את הווילון, מוריד אותו ונשאר עם הגמרא שלי. אני לא רוצה להציל אף אחד, זה בדיוק הסיפור.
זה שאתה רוצה להציג את זה בצורה הזאת, אתה תראה את זה ככה, ואנחנו, כשאנחנו נראה שהחיים שלנו לחמים, ואנחנו נקדיש עוד תפילה בשבילם.
נגמר לנו זמן, אנחנו חייבים לסיים. מנכ"ל משרד הדתות, יהודה אבידן, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה. עדיין
תזכרו שבסופו של יום, לומדי התורה,
נגמר לנו זמן.
הם נשים ומתפללים, ואכפת להם לא פחות מהנמחר ואחרים.
תודה רבה. תודה.
תודה, יהודה.
טוב. אנחנו רוצים עוד קצת זמן להירגע, זה נכון.
מיליארד תגובות אצלי, לא יודע כמה אצלך, לשיחה הזו.
אתה רוצה לתת? אל תיתן, כי אנחנו... מי שרוצה להגיב, אפשר גם, אנחנו נחיה את הטלגרם שלנו. נדב, תכתוב בטלגרם אופציה לתגובות על האמירה של הראשון לציון ועל הרעיון כבר של יהודה אבידן. פרסומות, חדשות ונשום. השעה הזו נעסוק אולי בנושא שהכי קשה להתעסק בו.
ולא חסרים נושאים שקשה להתעסק
נכון,
בהם.
נכון, אבל זה באמת אירוע שאנחנו ניגשים אליו חרדת קודש, לא פחות. מחר מועצת ביטחון של האום אמורה לדון בפשעי המין שביצעו מחבלי חמאס. במהלך 7 באוקטובר והלאה, כנראה. עורכת הדין איילת רזין בית אור, שלום.
שלום.
בוקר טוב.
את חוקרת בצוות דינה.
תודה שאתם דנים בנושא, למרות שהוא קשה ומורכב מהדין. אבל תודה שאתם שמים אותו על סדר היום החשוב.
כן. אני מזהה שיש לנו דילי מסוים בקו, אז נהיה סבלניים מהצד הזה של האוקיינוס והצד השני, אני מבין שאת נמצאת בחול. אז כאמור, את חוקרת בצוות דינה, מיד תסבירי מהו צוות דינה, ואת גם לשעבר, כיהן בעבר כמנכלית הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי. אז קודם כל, מילה על צוות דינה, ומה את וחברותיי חוסות מאז 7 באוקטובר?
אז כן, אנחנו קבוצה של נשות מקצוע מתחומים שונים, מומחיויות שונות, רובנו נשות משפט או המומחיות שלנו, אבל גם מגדר. ובעצם מאז השביעי באוקטובר אפשר לומר שאנחנו עסוקות בלאסוף את החלקים של הפאזל, להבין מה קרה בתוך כל הזוועות שקרו, וקרו הרבה מכל מיני סוגים, סוגי אלימות שונים שהתפרסמו ואתם יודעים עדותיהם, אבל הסיפור של האלימות המגדרית היה ועדיין מאוד ככה, זאת אומרת היה ברור שהיה, אבל לא ברור מה קרה ואיפה קרה ובאיזה היקף קרה, ובזה אנחנו עוסקות לאסוף את חלקי הפאזל ולהרכיב אותם לכדי תמונה שנוכל גם בהיבטים ההיסטוריים, אבל גם בהיבטים, אני מקווה, משפטיים, בינלאומיים ולוקליים, לתבוע צדק עבור הקורבנות.
את יכולה לספר קצת על התהליך, על איסוף החומר, על איזה סוג של חומרים?
כן.
אספתן?
כן. אני אגיד שבעצם אנחנו רודפות אחרי כל קצה חוט. בין אם זה לשמוע כתבה ולהבין אולי בין השורות שהיו עדים למשהו, היו כל מיני ככה ציטוטים ששמענו כמו, וראינו בנות שצעקו ואמרו די, למשל זה משהו, זה, אם אני אראה את זה בכתבה, אני אפנה לכתב, אני אבקש לדבר עם אותו אדם או, או, או שמסר עדות לאותו כתב, ואתחיל לברר איתו האם הוא היה עד גם לסוג המעשים האלה. זה ללכת לביקור בשורה, לעבוד עם המשטרה, עם השב"כ, עם הצבא, עם גורמי מקצוע שעוסקים עסקו אז ממש בריל טיים ועוסקים עדיין עכשיו, לנסות לעזור מתוך המקצועיות שלנו להבין עם מה שיש איזה תמונה מתבררת, מה עוד אנחנו יכולים לשאוב מן הראיות, כמו שבוודאי ראיתם, די ראיתם, היו על זה לא מעט כתבות וממשיכות עדיין, יש קושי פער, אני לא רוצה להגיד קושי פער, ראייתי מסוים. צריך להבין שבעצם הגופות פונו תחת אש על ידי אנשים שעושים עבודת קודש, זקה וגורמי המקצוע שעובדים איתם, אבל בעצם לא התייחסו לזירה כזירת פשע רגילה. ולכן באמת הרבה מן הראיות עבדו או נקברו עם הגופות, ויש לזה משמעות.
אמרת הילד שאת מנסה, אתן מנסות להרכיב איזו תמונה של מה שקרה במישור הזה, 5 חודשים אחרי, את כבר יודעת לסרטט אותה, את התמונה הזו?
אני חושבת שאנחנו לעולם לא נדע לסרטט את התמונה הזו במלואה. בהחלט אפשר להבין ולזהות דפוסים, וזה אחד הדברים שמאוד חשוב להבין. יש בשלוש הזירות, גם בקיבוצים, גם בבסיסים וגם במסיבת הנובה, את אותה טביעת אצבע, את אותם דפוסים של אלימות מסוג מסוים שמוכוון כלפי מגדר של גבר או אישה, אני לא, זה שעת בוקר אצלכם, אני לא רוצה להיכנס ממש לפרטים, אבל אפשר לזהות, חשוב להגיד שאנחנו מדברים לא רק על אונס, כן? יש כל מיני ביטויים של אלימות שהוכוונו כלפי מגדר, התעללות והשפלה כלפי סימני מין של גברים ונשים. שוב, אני לא רוצה כרגע להיכנס לפרטים בשעות המוקדמות האלה, אבל מה שחשוב להבין שהשיטתיות עולה מהעובדה שזה באמת נמצא בשלוש זירות גיאוגרפיות שונות, כלומר זה לא מחבל או קבוצת מחבלים שהיו אכזריים במיוחד וביצעו את המעשים. והדפוס הזה הוא גם מוכר על ידי הדוח באמת של האום שהוגש בשבוע שעבר, וקובע בצורה מאוד מאוד נחרצת, גם שהיו מעשי אונס, אונס קבוצתי ומעשים נוספים, גם שבאמת מזהים שיטתיות, וגם, ואולי הרלוונטי ביותר והבוער ביותר כרגע, זה באמת שהם נחשפו לעדויות וראיות.
רק נגיד, יש לנו עכשיו הזקות, אני רוצה, יש לנו הזקות במירון ובספסוף הכפר חושן. הזקות עכשיו בצפון, במירון ובספסוף הכפר חושן. כן, תמשיך בבקשה, איילת.
אז שבאמת אלימות מן הסוג הזה, שחטופות ואולי גם חטופים נתונים למעשי אונס עדיין, וזה משהו שככה הוביל לעשייה מאומצת ומדויקת של משרד החוץ. אני נמצאת עכשיו ביפן.
עוד שורה של יישובים, סליחה, שיש בהם הזקות עכשיו, אור הגנוז, ברעם, ג'ש גוש חלב, כרם בן זמרה, צבעון, כל האזור הזה עכשיו נשמעות שם הזקות.
איילת, הזכרתי את עניין הפגיעות בחטופים או בחטופות. זה משהו שאנחנו יודעים פוזיטיבית להגיד, או שזה חשש?
אני חושבת שאפשר להגיד שזה באופן פוזיטיבי כבר, זאת אומרת, יש כמות עדויות וראיות של חלקם אני לא יכולה להתייחס, שהם לא מתירים הרבה מקום לספק, אבל חלקם גם פורסמו, יש שלוש שבועיות שבעצם חזרו, חטופות שחזרו, שמדברות על זה, מוסרות עדות לגבי דברים שהם ראו, דברים שנמסרו להם, על ידי חטופות שעדיין נמצאות בשבי. החשש כבד הוא מוצדק. אנחנו ידענו את זה מראשית הדרך, כלומר לא חשבנו שסוג הפגיעה הזאת לא קורית, אבל אחד באמת ההישגים של הדוח הזה של האום, שאי אפשר לחשוד באום שהוא מי יודע מה תומך ופרו ישראל, שהוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד נחרצת, משתמש בשפה מאוד נחרצת, שיש אינדיקציות חזקות לכך שחטופות עברו פגיעה מינית ושהן עדיין עוברות. זה המנוף שלנו לדחוף לדיון במועצת הביטחון של האום, שקבוע מחר לדון בנושא הזה, שאני מקווה שיהיה עוד מנוף לחץ במסע ומתן לשחרור החטופות והחטופים.
ובכל הנוגע למה שתיארת כדפוס, אמרת, 7 באוקטובר הם הגיעו, יש 3 זירות, הבסיסים, הקיבוצים ומסיבת הנובה, את אומרת, זה לא מחבלים שהיו אכזריים בצורה פחותה או נמוכה יותר, היה כאן דפוס, הייתה שיטת פעולה, עד כמה שאת יכולה להגיד, שוב, בהתחשב בזה שאנחנו ברדיו והרבה מאוד אנשים מאזינים לנו, את יכולה להגיד מהו הדפוס הזה? במה מדובר?
אני יכולה, אני אגיד את זה בעדינות. אני אתחיל בכך שהיו גופות רבות שהיו מופשטות באופן מלא או חלקי. דימום באזור המפסעה, אני מדברת על הרבה מאוד גופות שהיה דם באזור המפסעה, ואני אעצור כאן. אבל את התמונות האלה אפשר לראות בשלוש הזירות השונות, ומדברות בעד עצמן. כלומר, זה אחת האינדיקציות שלנו לשיטתיות. אגב, צריך לומר, ישנן עדויות שהתפרסמו של עדי ראייה, שמדברים על אנשים בלבוש אזרחי, שגם היו חלק מפשעי המלחמה המגדריים האלה, כלומר אנחנו לא יודעים לומר בהכרח שזה רק נוח'בה או מחבלים שבאו חמושים, שזה ככה מרחיב את מעגל הפוגעים, וזה סוגיה כשלעצמה מאוד מורכבת.
ובכל מקרה,
להעמיד לדין.
אני מסכם את הדברים שלך, נדמה לי שזה אולי אחד הדברים החשובים, לא מדובר פה על איזה ניצול הזדמנות, מדובר על תוכנית עבודה. הם באו, החמאס נכנס לשטחנו, כשהוא יודע שלא משנה לאן הוא הולך ואת מי הוא פוגש ואיפה, זה חלק מתוכנית העבודה, לפגוע מינית.
בדיוק, בדיוק. זה כמה שזה כואב לומר ולשמוע, זה מאוד מאוד מובהק. אני מניחה שככל שהחקירה הפלילית תתקדם, המשטרה והפרקליטות יבססו ראיות גם בהיבט הזה של אילו היתרים דתיים הם קיבלו לעשות את זה, ממי הם שאבו השראה. אני, כשאני מדברת על הנושא מהמקום המקצועי שלי, אני עושה את החיבור כמובן לדאש. אני אומרת, אנחנו מכירים את סוג הטרור של חמאס, לצערנו שנים רבות מאוד, שגבו חיים רבים. יחד עם זאת, את המראות האלה, ועוד מראות אחר, זוועות אחרות שראינו במתקפה של השביעי באוקטובר, עוד לא ראינו, בטח לא בהיקף ובאמת אכזריות שקשה להאמין שהיא מעשה ידי אדם. וההשראה היא כמובן מדאש, זה לא אחד לאחד.
את יודעת להגיד משהו על היקף הפגיעות, בכמה נשים מדובר שנפגעו מינית בשבעה באוקטובר?
אני לא יכולה להגיד, בגלל שכמו שאמרתי, אני מניחה שאת הרוב אנחנו לעולם לא נדע, כי רבים פשוט נקברו כמה שיותר מהר בהתאם לציווי ההלכתי, וגם בהתאם לרצון המשפחות. אנחנו, השטח אש, חילצו משם גופות, זיהו וקברו. אז אני לא רוצה ולא יכולה להתייחס למספרים. אני יכולה להגיד שהניו יורק טיימס, למשל, אותה הכתבה הגדולה שהתפרסמה, דיברו על 50 מקרים, הם מזהים כ-50 מקרים. אבל שוב, זה באמת קצה הקרחון. מדובר להבנתי בעשרות רבות ואולי יותר מכך, אבל אנחנו כנראה לעולם לא נדע. ולכן אנחנו עוסקות עם הצוות בעמקה, בהבנה, במיפוי הזה, הן לתיעוד ההיסטורי, לסיפור ההיסטורי שלנו, להבין מה קרה לנו בטרגדיה הנוראה הזאת של השביעי באוקטובר ואילך, והן לצרכים משפטיים.
עורכת הדין איילת רזין ביתור, תודה רבה לך, וישר כוח, ישר כוח אכן על העבודה החשובה הזו. תודה.
תודה רבה.
חוזרים
לאזעקות שדיווחנו עליהם באמצע הרעיון הזה.
למה שקורה עכשיו, חן ביאר כתבנו בצפון, שלום.
כן, שלום לכם.
אזעקות בגליל העליון.
אזעקות בהרבה מאוד יישובים באזור המירון, רובם יישובים שלא פונו שהתושבים נמצאים בהם. אנחנו יודעים על נפילות בשלב הזה בהר מירון, כנראה שמדובר במתח לא קטן, פרטים הם עוד ראשוניים, אנחנו בשלב הזה אבל יודעים כבר בוודאות שיש נפילות בהר מירון, לא יודעים כרגע על נפילות בתוך היישובים וגם לא יודעים על נפגעים או נזק, וכנראה שמדובר באיזושהי תגובה של חיזבאללה לתקיפות של צהל אתמול, היו גם הרוגים של חיזבאללה במהלך התקיפות האלה, ולכן כעת המתח הזה מגיע ככל הנראה בתור תגובה. שוב, מהפרטים הראשונים שיש לנו, אנחנו מדברים על נפילות באזור של הר מירון, וכרגע לא ידוע על נפילות בתוך היישובים ולא על נפגעים או נזק. בהמשך גם נדע כמה גדול היה המתח הזה, אבל לפחות מהמידע הראשוני נראה שמדובר במתח שהוא בהחלט נרחב.
אוקיי, תודה רבה, חן.
תודה.
תודה רבה.
בוא נדבר על נשיא ארצות הברית עכשיו, ג'ו ביידן.
בוא.
הוא מתראיין הלילה ל-MSNBC, ואומר שנתניהו גורם לישראל יותר נזק מתועלת, שפעולה צבאית ברפיח היא קו אדום מבחינתו, ואף על פי כן אומר, אנחנו לעולם לא נפסיק לסייע צבאית לישראל. שמואל רוזנר הוא פרשן כאן חדשות, שלום שמואל.
שלום, בוקר טוב.
אם אתה פרשן אז פרשן.
בוא נראה אותך מה שנקרא.
כן, אני אפתיע אתכם קודם כל בנתונים שקיבלתי ממש לפני 10 דקות מפרופסור קמיל פוקס. אלה נתונים של סקר המכון למדיניות העם היהודי שמתפרסמים הבוקר, כלומר מתפרסמים אצלכם לראשונה. אלה נתונים שבהם בשבוע שעבר שאלנו את הציבור הישראלי, האם ביידן תומך בישראל? והתשובה היא שיותר מ-70% מהציבור היהודי בישראל חושב שביידן תומך היום בישראל פחות מכפי שתמך בה בתחילת המלחמה. לא כולם אומרים שהוא לא תומך בישראל, אבל יש רוב גדול מאוד שאומר תמיכתו של ביידן בישראל, שהייתה תמיכה חזקה בתחילת המלחמה, נחלשה מאוד. כאשר אנחנו מסתכלים על התגובה של הציבור הישראלי מול הדברים של ביידן, אנחנו יכולים לזהות את הדיסוננס. כלומר, הממשל האמריקאי מצד אחד אומר, אנחנו ממשיכים לתמוך במטרות המלחמה של ישראל, אנחנו רוצים שישראל תנצח, אנחנו לעולם לא נפסיק את התמיכה שלנו בישראל, ומצד שני, הציבור הישראלי, שהוא לא לגמרי טיפש בעניין הזה, הוא מסתכל על סוג הדברים שביידן עושה, והוא אומר לעצמו, כך לא נראה תמיכה בניצחון, כך נראה משהו שא' מגביל את יכולת התמרון של ישראל, וב' נותן לחלק מאויבי ישראל תחושה שאולי שווה לעכב עוד קצת, כי הנה ישראל נאלצת להפסיק את המלחמה. במובן הזה ההתנגשות שאנחנו רואים בין ממשלת ישראל לבין ממשל ביידן היא התנגשות מאוד לא נעימה.
כן, אבל רגע, זה הסבר יפה רגע על החברה הישראלית, אבל תסביר רגע את הנשיא ביידן. מה בעצם הוא רוצה? על מה הביקורת? כלומר, יש שם ביקורת, הוא גם אומר שם, אנחנו לא נהיה מוכנים לעוד 30 אלף פלסטינים הרוגים בעזה, אבל מה הוא רוצה שיקרה עכשיו? שישראל תשיג את כוחותיה לאחור?
אז לנשיא ביידן יש לדעתי שלושה תסכולים עיקריים. תסכול אחד, שהוא כמובן הכי מעצבן גם מבחינתנו, זה התסכול הפוליטי. כלומר, לביידן יש צרכים פוליטיים בשנת בחירות, חלק מציבור המצביעים הדמוקרטיים לא תומך במיוחד בישראל, וביידן צריך לפתוח איזשהו פער בינו לבין המלחמה של ישראל בעזה, כדי לספק עניינים פוליטיים שלו. זה דבר אחד. דבר שני, ביידן מוטרד, ואני חושב שהוא מוטרד באמת, מהמחיר ההומניטרי הכבד מאוד שנגבה מתושבי עזה במסגרת המלחמה. הוא היה רוצה שישראל תנהל את המלחמה הזאת, וגם תנצח בה אם אפשר, במחיר שהוא פחות כבד מבחינת חיי אדם. התסכול השלישי הוא תסכול מראש הממשלה, וזה כבר תסכול שנובע במידה רבה ליום שאחרי. כלומר, האמריקאים רוצים בתוך המערכת המלחמתית הזאת לייצר גם איזושהי אמירה, שהיא אמירה, אנחנו נאפשר לישראל לנצח במלחמה, ואחר כך נעשה תהליך מדיני, ונלך לכיוון של מדינה פלסטינית, והסעודים, והאוטונומיה, וניתן לרשות הפלסטינית לשלוט בעזה, כל תוכניות היום שאחרי, שבהם ממשלת ישראל היא לא לגמרי רספונסיבית לדרישות האמריקאיות. זו ממשלה שבמובן הזה יכול להיות שביידן צודק שמול ממשלה אחרת היה לו יותר קל. אני לא בטוח שהיה לו יותר קל.
עכשיו הזקות בבר יוחאי ומירון. הזקות בבר יוחאי ומירון, כמו שאני מכיר את עבודת הצופרים, אנחנו בטח נתרחב לעוד כמה יישובים בהמשך. הנה.
זו תגובה לדוח מהשבוע שעבר.
ג'ש, גוש חלב, הזקות, כפר שמי וצבעון. הזקות בכל האזורים האלה. אבל בנוגע למהות, בנוגע לאיך ישראל אמורה לנצח עכשיו במלחמה ולהכריע את חמאס, יש לו רעיונות? כלומר, הוא חושב מה, שישראל צריכה להיכנע עכשיו לכל דרישות חמאס במסע ומתן להשבת החטופים שלנו?
השאלה שלך היא שאלה מצוינת, ולצערי אין לי תשובה עליה, כי ביידן לא נתן עליה תשובה. כלומר, ביידן אומר, אני רוצה שישראל תנצח, ומצד שני אומר, אני לא רוצה שיהרגו כל כך הרבה פלסטינים, והוא אומר שהוא לא רוצה שישראל תיכנס לרפיח, אבל הוא לא מסביר איך ישראל תנצח בלי להיכנס לרפיח. הוא אמר, יש
דרכים אחרות. אז הכל, סליחה, גם באור הגנוז, בדובב, בספסוף הכפר חושן, מה עוד לא יקרנו? נראה לי את השאר יקרנו. כל האזור הזה, אזעקות, נא לתפוס מחסה.
כן, אזור גדול. כן.
אחד הדברים שביידן אמר אתמול, צריך לשים לב אליהם, וגם הוא מטריד קצת, הוא אמר, יש דרכים אחרות לטפל בטראומה של השבעה באוקטובר. כלומר, אנחנו כבר לא נמצאים בזירה של לנצח במלחמה, אלא בזירה של לטפל בטראומה של ישראל, ואיך אנחנו, איך נרפא את ישראל מהצלקות הנפשיות שיש לה, בלי להרוג כל כך הרבה פלסטינים. אני חושב שישראל כיום לא רואה את מה שהיא מנהלת כטיפול בטראומה, אלא כצורך אסטרטגי לשנות את המציאות המזרח תיכונית. מהרגע שהאמריקאים עוברים לדיון בריפוי של טראומה, אז אנחנו בכלל לא נמצאים באותו מרחב של מטרות שאיתם יצאנו למלחמה, וששוב, צריך לומר, לזכותו הרבה של ביידן, ביידן כן הפגין בתחילת המלחמה תמיכה מאוד נחרצת ולא לגמרי מובנת מאליה בישראל, ובמובן הזה הוא נתן לה הרבה מאוד מרחב נשימה, אבל אנחנו כבר כמה חודשים לתוך המלחמה, והסבלנות של האמריקאים כנראה...
לא, אז שמואל, אני שוב חוזר להתחלה, וגם בהינתן זה שהאמריקאים חיסלו המוני חפים מפשע במלחמותיהם, גם בשנים הלא מאוד רחוקות. האם אנחנו בסוף שתים עם הספינה שלנו אחרי ביידן ומסעותיו הפוליטיים?
תראה, זו שאלה שהתשובה עליה היא תשובה מסובכת. כלומר, מצד אחד ברור שישראל צריכה להגשים את המטרות שלה כמיטב יכולתה, ולפעמים אפילו לסרב לבקשות אמריקאיות ואפילו להתנגש עם הממשל האמריקאי. מצד שני, התלות של ישראל בארצות הברית היא תלות מאוד גדולה, ויש גבול ליכולת התמרון שלנו כאשר האמריקאים שוחקים או מסירים את תמיכתם. כלומר, ישראל לא יכולה להתנהל בעולם כאילו אנחנו חיים על אי. אנחנו לא חיים על אי, אנחנו לא לגמרי עצמאים. הניסיון שלנו לעשות איזה מין שריר של פופאי ולהגיד אנחנו נתעלם מביידן כי מי זה בכלל ביידן, זה מה שנקרא, זה טוב בשביל הפריימריז שלנו, אבל בשביל העולם האמיתי, בעולם האמיתי אנחנו זקוקים למטריה דיפלומטית אמריקאית, אנחנו זקוקים לתחמושת אמריקאית, ולכן התמרון האמריקאי מוכרח להיות תמרון מנומס ומנומק, ואנחנו צריכים להשתדל להשיג את מקסימום המטרות שלנו. שוב, אני לא אומר שצריך אוטומטית להסכים לכל בקשה או דרישה אמריקאית, ומצד שני, להגיד אנחנו נתנהל כאילו אין אמריקה בעולם, או כאילו יש לנו איזה בן ברית אחר שמחכה מעבר לסיבוב, שאם האמריקאים יסירו את תמיכתם, אז נלך אליו.
כן, אבל כאמור, כמו שענית על השאלה של אסף, ביידן גם לא אומר אם הוא רוצה שננצח, אבל לא ככה, איך כן. רק יערה, עמרי חיים כתבנו מצייץ שה30,000 האלה, זה אישור קו אולי של ביידן עם המספרים שחמאס מפיץ, כי חמאס מדבר על 30,000, נכון. שם הוא סופר בתוכם גם את מחבלי חמאס ונוחבה וכולם.
לא, תראה, שוב, המספרים הרי, ברור שיש הרבה מאוד הרוגים בעזה, ברור שחלק גדול מהרוגים הם מחבלים, ברור שיש הרוגים שאינם מחבלים, ברור שישראל עושה מאמץ לא להרוג חפים מפשע, מאמץ שהוא ניכר יותר מהמאמץ שהאמריקאים עושים לא להרוג חפים מפשע במלחמות שלהם, אבל גם בעניין הזה צריך לומר, כלומר, זה לא נעים, זה מכעיס, זה צבוע, אבל ישראל איננה אמריקה, יש דברים שאמריקה יכולה להרשות לעצמה, וישראל כנראה לא יכולה להרשות לעצמה, זו המציאות, זה לא עניין של אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, זו המציאות שבה אנחנו חיים.
רוזנר, תודה רבה.
תודה, תודה, שמואל.
בבקשה, יום טוב.
אבישי סמברג שלנו, המדליסט.
אבישג.
אבישג, מה אמרתי?
אבישי.
לא.
לא?
אין מצב שאמרתי אבישי.
רוזמת, תוציא אחרי זה את ההקלטה.
לא, לא, לא. לא יכול להיות. אבישג סמברג.
שוב אתה אומר אבישי. לא, לא.
חצוף. לוחמת הטקוונדו, המדליסט האולימפית מטוקיו 2020. הבטיחה את המקום שלה במשחקים האולימפיים בפריז, השנה הזו. והנה איתנו, אבישג, שלום.
שלום, שלום.
מזל טוב.
תודה רבה.
אחרי המזל טוב והברכות, בדיוק אסף שאל אותי לפני השידור, מה עושים בטקוונדו?
מה עושים בטקוונדו? כל מי שראה את אבישג יודע מה עושים בטקוונדו, לא?
אז הנה, קח חצי דקה ותסבירי, הוא יסביר לך, בבקשה, אסף.
יש מרוענת על הקו. מדליסטית אולימפית, של אותי. בבקשה, אבישג, תעזרי לקלמן.
אוקיי, אז בטקוונדו באמת המטרה היא לצבור כמה שיותר נקודות. במהלך שתי דקות יש שלושה סיבובים, וזה בעצם...
עד פה זה גם במי רוצה להיות מיליונר.
ובעצם המטרה היא ליוות, אוקיי? מוצאים נקודות בעזרת ביתות, כשפוגעים בגוף עם הכף רגל במגן גוף של היריב, עולה שתי נקודות, כשפוגעים עם הכף רגל במגן ראש של היריב, זה שלוש נקודות. ככה צוברים נקודות עד שנגמר שתי דקות, ובתום השתי דקות מכריזים מי מנצח, מי שיש לו יותר נקודות. כמובן שזה קצת יותר מסובך, ואם היה לי וידאו הייתי מראה לכם, זה היה יותר פשוט להסביר, אבל הבנתם את העיקרון, בועטים, 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 אחרי שתי דקות רואים מי פגע יותר.
אז ספרי לנו מה היה עכשיו בבולגריה בעצם.
אז בעצם היה תחרות מיון אירופאית, זה תחרות מיון שצריך להגיע אליה לגמר כדי להפיל האולימפיאדה.
צריך להגיע לגמר בלי אשכרה להתחרות בגמר, כלומר אין גמר, פשוט צריך להגיע לפיינליסטים.
בדיוק, בגמר בעצם יש שתי מתמודדות, אני והיריבה מהבית השני, ובעצם לא עושים קרב כי המטרה היא להפיל האולימפיאדה והגמר לא... לא נותן, לא נקודות, לא איזה, שום
אז
דבר.
אז אין גמר? בעצם,
לא היה גמר, וואי, זה היה שלנו כאילו מקום
איזה מין ספורט זה שמגיעים לגמר ואין גמר?
זה רק בתחרות הזאת ספציפית, זה ממש רק ספציפית בזה, כי המטרה היא כאילו באמת המשחקים האולימפיים. אז תמיד יש גמר חוץ מהתחרות הזאת. תמיד, תמיד.
תוכניות לאולימפיאדה? את כבר באה עם רקורד כבר. ערד כבר לא מספיק לנו.
כן, בטוקיו זה הייתה הפתעה מאוד מאוד נעימה, שזכית מהר מאוד בערד.
עכשיו אנחנו רוצים יותר.
ברור, גם אני רוצה יותר, גם זה הכוונות שלי והשאיפות שלי. אני כרגע נהנית מהעסק, כי אני יודעת שבטקוונדו מאוד 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 קשה להפיל לאולימפיאדה, אנחנו רק 16 בנות מכל העולם. ואז אני מאמינה שכבר ביום יומיים הקרובים אני אתפס על עצמי וחשב את המסלול ביחד עם המאמן שלי לעתיד. וכן, ברור שאני מכוונת ליותר גבוה.
ישראל היא מעצמת טקוונדו? ולא ידענו,
או שזו רק את?
כן, או שאת באמת איזה...
לא, ממש לא רק אני.
תגלית מדהימה.
ממש לא רק אני. ממש לא רק אני. יש לי גם את הבן זוג שלי, שקוראים לו נמרוד קריביצקי, והוא מתחרה היום, ואני מאמינה בו בכל הלב שגם הוא יעפיל לאולימפיאדה. ושוב פעם, בטקוונדו זה מאוד מאוד קשה, תבינו, גם יש רק 4 קטגוריות בבנים ו4 קטגוריות בבנות, שזה חצי מבדרך כלל, ככה שהקריטריון הוא סופר קשה. אבל כן, אני חושבת שיש לנו נבחרת מאוד מאוד חזקה, אני לא יודעת בדיוק להגדיר מעצמה, לא מעצמה, אני לא חושבת על הדברים האלה, אבל כן, יש לנו נבחרת חזקה, גם היום התחרה דנה עזרן, שהיא סגנית אלופת עולם במשקל הפתוח, ודימה נגייב, שהוא מתחרה בעד 58, ושלושתם יכולים להפיל לאולימפיאדה, ואני מחזיקה בשביל המצבעות.
אז גם אנחנו, ונמשיך לדבר לקראת פריז.
לגמרי.
אבישג, תודה רבה.
תודה, בהצלחה.
תודה לכם. תודה, תודה. יום טוב. ביי.
הלך לעולמו יוסף רגב, והוא בן 98. יוסף רגב היה איש מוסד, היה לוחם ב-101, ואולי הציבור הרחב יכיר אותו בתור אחד משני החברים שעליהם נכתב
השיר הזה.
אנחנו שנינו מאותו הכפר, אותה קומה, אותה בלורית שיער, אותו חיתוך, דיבור, מה יש לומר? הן, אנחנו מאותו הכפר. אנחנו שנינו מאותו הכפר, שדה ירוק, חצינו עד צבא, בערב שרנו יחד לכיכר, כי אנחנו מאותו הכפר.
ואיתנו יונתן רגב, בנו של יוסף רגב. שלום יונתן.
שלום וברכה.
קודם כל תנחומנו על מות האבא.
תודה.
ספר אולי על היחס שלכם לשיר הזה, היחס של אבא לשיר הזה, איך הוא נולד.
זה שתי שאלות שונות.
נכון, בוא נתחיל מאיך הוא נולד.
הוא נולד כשאבא שלי וזבל היו בפשירתו בפריז.
זבל לעמית.
זבל לעמית. והגיע נעמי שמר, שהייתה חברה של גיסתו של זבל. והיא באה עם פתק, חפשי כסה לב וזבל. והם התיידדו.
שנה, איזה שנה אנחנו מדברים?
64, 65, משהו כזה. אני לא בדיוק זוכר, אני רק נולדתי.
אוקיי.
ולא הייתי שם. והיא שמעה הרבה סיפורים. ומזה בא להשאיר. אז כך הוא נולד. הם גילו אותו כמה שנים אחרי זה, הם לא הכירו אותו.
היא לא סיפרה, נעמי, לא סיפרה שהיא הולכת לכתוב עליהם שיר? מה תפס אותה בהם?
הרבה סיפורי הרפתקאות, הרבה חברות מאוד קרובה. והיו כל מיני סיפורים שנתנו את ההשראה על השיר.
כמו אחד מה?
אחד מהם היה סיפור, הם שניהם היו קצינים בגדוד 89 במלחמת השחרור. ואחרי הרבה זמן שהם לא היו בבית, באחד הקרבות נהרג אחד המעלים, בן כיתה של אבא שלי. והמגד אמר להם, אוקיי, קחו ג'יפ, קחו אותו הביתה. והם נסעו לנהלל, שניהם מהנגב, שניהם עם גופה, וכשהם התקרבו, ובדרך אבא שלי נעקץ ממשהו, והוא כולו התנפח. והתקרבו לנהלל, ואמרו, אנחנו לא נסעים לנהלל עם גופה, כי אף אחד לא יודע שהוא נהרג. ואז זה להוריד אותם ליד בחורשה, ליד בית שערים, את אבא שלי ואת הגופה, ונסע לנהלל, להודיע למשפחה, ואז נחזור לקחת אותם. וזה היה אסף הסיפורים, הוא מספר איך הוא חוזר לקחת אותם, והוא תוהה, הוא מצא גופה אחת או שתי גופות, כי אבא שלי ככה היה עקוץ ומנופח. והוא ידע לספר את זה יפה וצבעוני ומצחיק, אני מניח. ואני חושב שזו הייתה השראה העיקרית לשיר איך הוא.
כמה אנשים ידעו כל השנים שהוא אחד מהשניים? או שהשיר נכתב עליו או עליהם?
אני חושב שזה הרבה אנשים. נעמי שמר דיברה על זה. עשו סרט לפני 10 שנים. זה לא כך עניין אותו הפרסום. להצלח, הפרסום היה לו די קשה.
קשה? למה קשה?
הוא לא אהב פרסום.
לא, אבל זה פרסום בהקשר כזה, לא...
זאת אומרת, איש מוסד עד הסוף.
כן, לגמרי. זה התלבש... המקצוע והאופי התלבשו מאוד יפה ביחד.
מה הוא חשב על השיר, מעבר לפרסום?
אני חושב שהוא הייתה לו הרבה סיבה לנעמי שמר, והוא מאוד 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 אהב את זה בלב, והשיר, הוא חושב שזה שיר יפה. לא חושב שהיו לו איזה רגשות מעבר לזה.
השיר יצא לפני שזאב נהרג, נכון?
נכון, נכון.
והשיר מדבר על רעות וחברות עמוקה, ובסוף אתה מעבר לגדר.
כן, השיר מדבר על חברות ופרידה, סיטואציה שהייתה מאוד סבירה, אף אחד לא ידע אם היא תקרה או לא, לא חשב שהיא תקרה. במקרה גם קרתה.
אלו זהו, אני חוזר ומחדד את השאלה של אסף, זה נראה שיר שנכתב אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחרי שזאב נהרג.
נכון, הוא פורסם לפני, הוא שר ב-68 כבר לדעתי.
זו לא הייתה... לא יודע, איזה נבואה מפחידה לקבל כששניהם בחיים?
אני חושב שגם שניהם לא האמינו בנבואות, וגם נעמי שמר לא האמינה בנבואות, והיא כתבה על סיטואציה ישראלית אפשרית, שבאה להשראה מאנשים שזה מאוד יכל לקרות להם.
ואחרי שהנבואות שאף אחד לא מאמין בהן התגשמו?
אז ממשיכים לא להאמין בנבואות. כשאתה אומר שיש משהו שהוא סביר שיכול לקרות, אז הוא יכול לקרות. הסטטיסטיקה היא סטטיסטיקה.
לא, אבל היה איזה דיבור אחר על השיר אחרי? כי פתאום, לא. פתאום זה ממש זה?
אני לא חושב. היו כאלה שעברו לאמר. אמרתי, תשמעו, אומנות זה אומנות, ומותר לאומן לכתוב מה שהוא רוצה, ולפחות בסביבה שלנו זה לא... אף אחד לא אמר לה, הוא נהרג הזה בגללך.
ספר עוד כמה מילים על... על אבא? מעבר לשיר?
אבא נולד בנהלל. היה מאוד פעיל בהגנה בצעירותו. התגייס לצבא הבריטי למלחמת העולם בגיל מאוד צעיר. נשאר שם בבריחה, ארגון הבריחה, חזר לארץ, המשיך את הפעילות, מלחמת השחרור, השתחרר מלחמת השחרור, ואז הוא שמע... הייתה שמועה שזה קצין צעיר שמקים יחידה כדי לעשות פעולות תגמול, וזה ולהיה לו אוטובוס ונסו לירושלים, דפקו לו בדלת של הבית, אמרו, באנו להתבאס, וככה אריק שרון גייס אותם ל-101. והם היו איתו כל תקופת ה-101, עברו איתו לצנחנים, ואז הם בעצם אמרו, לא, אנחנו בכלל לא התכוונו להיות חיילים, וחזרו הביתה. השתתפו בפעולת התגמול, חלקה מהבית, והתגלגלו למוסד, ושירתו שם עשרות שנים אחר כך.
יונתן רגב, בנו של יוסף רגב, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, תודה.
תודה רבה לכם. She
טוב, המציאות העכשווית קוטעת את השיר הזה, חן ביאר כתבנו בצפון, מה אנחנו יודעים בסופו של דבר על כל הזקות האלה שנשמעו בשעה האחרונה בצפון?
זה היה מתח נוסף בעצם לאותו האזור, גם כן לאזור של הר מירון, גם במתח הזה כמה עירותים וגם הרבה נפילות באזור של המירון. אפשר להניח שהמטרה, כמו במקרים קודמים דומים בעבר, הייתה בסיס יחידת הבקרה האווירית שנמצא בהר מירון. הייתה נפילה חד סמוך מאוד לצומת מרכזי באזור, אבל לפחות לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, עד כמה שהסריקות הצליחו לסיים אותם עד כה, אין נפילות בתוך היישובים ואין נפגעים ונזק, אבל זה מתח כבד, שני מתחים למעשה של עשרות רקט עם נפילות באזור הר מירון.
תודה רבה, חן.
תודה.
תודה רבה.
באנו שחורים כפיח, באנו קרועים אבל, אנו אחרי רפיח, כמו שרצית טל. מול האויב היגחנו, מי שנפל נפל, על הנופלים פסחנו, רצנו קדימה טל. בחמישי ביוני גדוד השריון פרץ באש ודם, אל הקרב יצא באש ודם, את פניו מצא קרב אל הריש מולנו.
הפנים לרפיח.
כן.
חזר מיורו, רוצה אוסף ישראל בספרייה הלאומית.
נכון, רפיח, לא פעם ראשונה שרפיח מעסיקה אותנו, לא גילינו כלום.
אריק לוי כבר דיבר על הכל.
נכון, גם זה לא הייתה פעם ראשונה, רפיח זה השער הדרומי של ארץ ישראל מכיוון סיני, ומאז ומתמיד היו בה קרבות קשים, ומלחמת ששת הימים, אחד הקרבות הכי קשים במלחמה, שאחריה אריק לוי שר את השיר הזה שנקרא קרב רפיח. והשיר עוסק באותו יום ראשון למלחמה, בחמישי ביוני גדוד השריון פרץ. יותר מזה, בהמשך השיר אומר, בהמשך הוא אומר, קרב אל עריש מולנו. אל עריש נכבשה עוד באותו יום, זאת אומרת, השיר עוצר אותנו על שעות הצהריים של חמישה ביוני, אחרי רפיח ולפני אל עריש. זה רגע מאוד מיוחד במלחמה. השיר היה מאוד פופולרי בתקופה שאחרי המלחמה, אבל הוא די נעלם אחר כך. הוא זכה לביקורת...
חלק מהקונספציה.
נכון. ההדרה המוגזמת של האלופים, שבלשון המטה לא עשתה לנו טוב כל כך, וזה שיר שממש פונה שוב ושוב אל האלוף ישראל טל, טליק, שהיה מפקד אוגדת הפלדה שפיקד על קרב רפיח. אגב, אוגדת הפלדה זאת אוגדה 162 שנלחמת בעזה גם היום, כבר חמישה חודשים רצוף כמעט, וגם האנדרטה של עוצבת הפלדה של מלחמת ששת הימים מוצבת מול רפיח היום ליד כרם שלום. אז זה נראה לי חריג אפילו בסטנדרטים של אותם ימים, כן? החיילים פונים אל מפקד האוגדה ומוסרים לו מעין דין וחשבון שהם עומדים ביעדי המלחמה. אנו אחרי רפיח, כמו שרצית טל, אנחנו אחרי רפיח, הם לפנינו טל.
על הנופלים פסחנו, רצנו קדימה טל.
נכון, אז זה עניין אותי, כזאת הגזמה, צריך להיות משהו אמיתי מאחורי דבר כזה. וזה הוביל אותי ליורם תיארלב שכתב את השיר, וגם אריק לוי ששר את השיר. מסתבר ששניהם היו קרובים לאלוף טל במלחמה הזאת, שכמו אלופים אחרים מקיף את עצמו באנשי עת, באומנים שעזרו לו להביא את דבריו ולחיילי האוגדה, לעצב את התודעה שלהם לקראת הקרב. עמוס עוז למשל ישב איתו בחפק וניסח לו את פקודות היום. הפקודות התפרסמו בדף הקרבי של האוגדה, שמי שערך אותו וכל פעם רץ לדפוס בערי כאן שם ליד כדי להדפיס אותו, היה יורם תיארלב. הדפים האלה הם שמורים אצלנו בספרייה הלאומית ונתנו לי את המפתח שאני מצאתי לשיר הזה. ועוד קצת לפני כן, באחריות של טליק הייתה גם שלישיית חנטריש, שייקה אופיר, אורי זוהר ואריק לוי, כך הם קראו לעצמם, והם הלכו אחרי הכוחות ושרו להם. אז שניהם היו, גם יורם תרלב וגם אריק לוי, קרובים לטליק מהלך המלחמה, ובעצם ממשיכים את השיח בשיר, השיח של דפי הקרב. השיר הקשוח הזה הוא מענה לפקודות הקרב של טליק. למשל, הוא כל הזמן דיבר איתם על זה שהקרב שלהם הוא הכי קריטי במלחמה, והם חייבים לתת כל מה שיש להם כדי לנצח, ועל זה השיר עונה, הם כאילו עונים לו, באנו שחורים כפיח, באנו קרועים, אבל אנו אחרי רפיח, כמו שרצית טל. או גם בדברים שלו לפני חטיבה 7 באותו בוקר, אז טליק אומר להם מילים מאוד מאוד חריפות, תזכרו, אין נסיגה, אין עצירה, רק הסתערות קדימה, יהיה אשר יהיה המחיר בעבודות, אלינו לנצח או למות, ככה הוא אמר להם, והשיר עונה לו, מול האויב יגחנו, מי שנפל נפל, על הנופלים פסחנו, רצנו קדימה טל. אז יש עוד דוגמאות, בדם ואש בדפי הקרב, בדם ואש גם בשיר. אני רק אוסיף שהחבורה שהקיפה את טליק במלחמה, המציחה את קרב רפיח בעוד כמה דרכים, זה היה קרב נודע לתהילה. אורי זוהר, גם מאותה שלישיית מצחיקנים, עשה מיד אחרי המלחמה את הסרט כל ממזר מלך, ושם יש שחזור ממש יפה של קרב רפיח. שבתאי טבת, שליווה כעיתונאי את טליק ואת גורודיש, מפקד חטיבה 7, פרסם את חשופים בצריח, רב מחר ענק, שתאר בפרוטרוט את קרב רפיח. אז יוצא שהשיר הזה, ככל שהוא נשמע לנו היום, לא שייך לזמננו, דווקא הוא משקף בצורה מדויקת רגשות מאוד חזקים ואותנטיים של החיילים בשעות הראשונות של הקרב, וגם את רוח המפקד של אותם.
תודה רבה רבה.
תודה חזי.
תודה לנדב רוזמן שערך, נדב רוזנצוויג ואופל חיות הפיקו, אמיר שמואל לביצוע הטכני, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
סף ליברמן, תודה רבה לך.
ביי ביי.
להתראות.